בהמשך. יש שידור? בבקשה.
אנחנו בשידור.
או בשידור. טוב, אז ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לישיבת מועצה מן המניין. אני פותח את הישיבה. בהתאם לבקשת שליש מחברי המועצה לזימון ישיבת מועצה שלא מן המניין, בהתאם לסעיף 9א לתוספת השנייה לפקודת העיריות נוסח חדש מתאריך 23/12/2020, ובהתאם להחלטת ראש העירייה בהתאם לסעיף 9ב לתוספת השנייה לפיה ידון הסעיף בישיבת מועצה זו כסעיף ראשון. על סדר היום נשלחה באמת בקשה לדיון של 5 חברי מועצה, דיון בנושא תחושת חוסר הביטחון של תושבי העיר ערד לאור גל הפשיעה פוקדת העיר ערד ובעקבות המקרה המצער של מי שנאלץ להגן על רכושו תושב העיר ערד מר אריה שיף. דיון בעניין דחיית המועדים להגשת מכרז להקמת אתר התמנה מורחבת לפסולת, וזאת בעקבות הכתבה שפורסמה על דרישת פרוטקשן גלוי וממוסד לעיני כל, כאשר התברר שמהלך סיור קבלנים ולעיני נציגי העירייה ובהסכמה שבשתיקה הפתיע צעיר בדואי שעבר במקום, הבהיר לקבלנים מי יהיה בעל הבית האמיתי והצהיר אני בעל השטח, אני בעל הקרקע, ודרש הסכם, כלומר כסף מהקבלנים, כאשר מתברר כי חלק מהקבלנים הרתעו ועשויים שלא לגשת למכרז בשל החשש כי הפרוטקשן נפגע בהם או ברכושם, הדבר נאמר לענייני נציגי העירייה ששתק. בנוסף נתברר כי היועץ לעירייה אמר לטענת אחד הקבלנים שמי שחושש שלא ייגש. דברי היועץ לעירייה מגבירים את החשש כי המכרז תפור, למצער העירייה אינה יודעת להתמודד או חוששת מגורמי פשיעה, ולכן יש לדחות את המועדים להגשת המכרז עד לאחר שתוגש תלונה למשטרה על ידי מנכ״ל העירייה ולאחר שהמכרז יהיה מפוקח על ידי המשטרה. מצוין כי כבר בשנת 2018 התריע מבקר העירייה במסגרת הדוח השנתי, דוח מבקר העירייה 2018, על כך שעיריית ערד אינה פועלת על מנת למנוע השתלטות על קרקעות, ואף ציין כי הדבר פוגע ביזמים מעוניינים לפעול בערד, אך משום מה למרות זאת עד כה לא נעשה דבר בנדון. הצעת החלטה על פי הבקשה של אותם חברי מועצה: מועצת העיר מאשרת הצעות הבאות בנושא ביטחון תושבי העיר. העירייה תיתן עדיפות מיוחדת לביטחון תושבי העיר באמצעות הקצאת יתרת עודפי הכספים שהצטברו בקופת העירייה מאגרת שמירה. כספים אלה הוקצו מיידית למען ביטחון תושבי ערד. מאחר והנהלת העיר נכשלה במתן סיוע וביטחון תושבי העיר, תקים העירייה ועדה מיוחדת בה יהיו חברים מכל סיעות העירייה וכן נציגי ציבור מתושבי העיר. אלה יעמדו בקשר שוטף עם משטרת ערד למיגור הפשיעה בעיר וכן יעקבו באופן שוטף להגברת ביטחון תושבי ערד. הוועדה תקצה כספים מיוחדים להוצאת מכרזים וכן הגברת ניידות שיטור וסיור בלילות. ניידות יפטרלו בעיר באופן שוטף ויעקבו אחר תנועה זרה המגיעה מחוץ לעיר. תוקם יחידת מתנדבים במימון מלא של העירייה, יחידת תהווה גוף מקביל למשמר האזרחי. המתנדבים יוכשרו על חשבון העירייה ומשטרת ישראל וקבלו הוצאות הדלק של רכבם. המתנדבים יהיו כפופים ויוזעקו אך ורק על ידי משטרת ערד ויסתייעו בפטרולים בשעות הלילה. על מנת למנוע מצב בו תקציבים של היטל השמירה לא מגיעים לידם אלא לפקחים העוסקים במשימות פיקוח, תבוצע הפרדה בין השיטור העירוני לפקחי העירייה כך שעובדי השיטור העירוני לא יוכלו לקיים גם בתפקידי פיקוח וכן לא יבוצע שימוש ברכבי השיטור העירוני לטובת משימות פיקוח. מאחר והמכרז להרחבת אתר להטמנת פסולת זו, ומאחר וחלק מהקבלנים חוששים לגשת למכרז, מחליטה העירייה להגיש תלונה במשטרה באמצעות מנכ"ל העירייה מר גרי ימל על המקרה שאירע בעת סיור הקבלנים. העירייה מחליטה ותודיע על דחיית המועדים להגשת הצעות למכרז. המכרז יוקפד לאחר שתודיע המשטרה כי המכרז מפוקח וכי אין לגשת למכרז ללא חשש. סעיף 7, יוקצו פקחים מיוחדים למניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות בכל סביבות ערד ובפרט בתחומי אזור התעשייה. זאת בקשה שהוגשה על ידי 5 חברי מועצה. כמובן אני אתייחס בהמשך לנושאים האלה בהצגת השיטור העירוני, אבל אתייחס גם גופו, אבל אנחנו צריכים להצביע על ההצעה הזאת שהיא הצעה פופוליסטית. רוב הדברים שנכתבו פה מבוצעים, לא מדויקים וכבר מבוצעים על ידי העירייה, אבל רק כדי לשם הפרוטוקול אנחנו נצביע על 7 הסעיפים האלה. מי בעד קבלת ההצעה של 7 חברי המועצה, של 5 חברי המועצה שהגישו את הבקשה? אף אחד. מי נגד? תודה. עכשיו לעניין.
אחד.
למה הם לא פה?
הם לא פה כי קשה להתמודד כנראה עם המציאות. אבל לענייננו, אני נעבור לשני שאילתות שהוגשו על ידי, אחת על ידי חבר המועצה משה קבס. ואחת על ידי חבר המועצה ברוך שלסר, בהתאם לסעיף 36 לתוספת השנייה לפקודת העיריות, שאילתה מטעם חבר המועצה מר משה קבס בנושא תקנון היטל שמירה מתאריך 16-12-20, מצורפת השאילתה ומענה בכתב. השאילתה על תקנון היטל השמירה, בהתאם לסעיף 36 לתקנון נוספת השנייה בפקודת העיריות ולקראת ישיבת המועצה מן המניין הקרובה,
צריך להקריא
את השאילתה? את השאילתה עצמה, זה חידום מה שאלה.
את התשובה, צריך להקריא את התשובה, יש לך סעיף בסדר היום, אבל אתה קורא רק את התשובה.
כן, התשובות הן מאוד קצרות. אבקש לשאול, כמה גבתה העירייה בשנת 19 ובשנת 20 בגין היטל השמירה? סך של 4,032,760. בכמה כספים השתמשו בפועל לצורך ביצוע פעולות שמירה? 2,616,899, ואנחנו נסביר גם מה מתוכנן להיות מבוצע ביתרה, כמובן לצורך הביטחון. מי המפקח על השמירה ובאיזה תאריך הוא מונה? ליאור הירש, קב"ט העירייה, מונה ב-1/4/19. מהם פעולות השמירה שבוצעו בשנים 19-20 על ידי עיריית ערד באמצעות כספי היטל השמירה? התשובה היא, לפי התוכנית שהוגשה למועצה ולמשרד לביטחון פנים, הצגנו פה את התוכנית ואנחנו נציג אותה גם היום שוב פעם, על מנת שכל התושבים יראו את תוכנית הביטחון שעל פיה אנחנו פועלים. האם הוקמה סיירת השיטור העירוני כפי שתוכננה בעת ההחלטה להפעלת שירותי השמירה? התשובה היא כמובן כן, גם זה יוצג. האם קיים סייר על קטנוע ושני ניידות שיטור עירוני הפעילות 24 שעות כפי שפורסם בעת ההחלטה על תוכנית להפעיל שירותי שמירה? סעיף 6, התשובה היא, קיימים סיורים על פי התוכנית שהוגשה בכפוף ליוש התפקידים, וזה יוצג כל מצב נתון אל מול מצב עתידי, איך הוא ייראה בחודש אפריל, יוצג על ידי המנכ״ל העירייה מיד. האם משרד הפנים חידש לעיריית ערד את הרשאה לגביית היטל שמירה? כן, בתאריך ה-17/6/2020. זה לשאילתה הנוכחית. שאילתה נוספת ממר ברוך שלסר באותו נושא. בהתאם לסעיף 36 לתוספת שנייה שפקודת העיריות, מוגשת בזאת שאילתה. בסעיף 251 ד' ג' לפקודת העיריות נקבע כי גזבר העירייה יגיש למועצה אחת לשנה דין וחשבון על התקבולים והוצאות בגין היטל השמירה ועל הנושאים בגינם הוצאו הכספים. כידוע, עיריית ערד גובה תשלומי היטל שמירה למעלה משנה ועד היום לא הוגש דוח למועצה. שאלה ראשונה, מדוע עד היום לא הוגש דוח כזה למועצה? מתי צפויה הגזברית להגיש את הדוח הנדרש במועצה? תשובות, בסוף שנת 2019 הוסבר שהביצוע הוא חלקי, שכן השיטור העירוני הופעל מספר חודשים ולא שנה מלאה. ניתן הסבר לגבי הביצוע והעברת היתרה לתבר. הדוח יוגש למועצה בישיבה של חודש ינואר הקרובה. אלה שתי השאילתות. לפני שאנחנו נעבור להצגת השיטור העירוני באופן רחב על ידי מנכ״ל העירייה וקב"ט העירייה, שייתן מענה מפורט למה נעשה, מה הפעילויות, מה ההישגים שבשנה וחצי האחרונות קרו, מהם נתוני הפשיעה הנוכחיים ועל הירידה, כל זאת המנכ״ל יציג, אבל אני חייב להתייחס בקצרה להצעה לסדר הפופוליסטית הזאת, כי בסופו של יום הכי קל זה להגיש הצעה לסדר על משהו שקורה בפועל. בסדר? לצורך העניין, להגיש הצעה לסדר, אני מציע שנאשר את תקציב 2021. ברור שאנחנו נאשר אותו, זה חלק מהפעולות שלנו, זה הדברים שאנחנו צריכים לעשות. ובהתייחס פה ספציפית לשתי נקודות, רוב הדברים שבוקשו להיות מאושררים פה כבר קורים. כלומר, להציע משהו שכבר קורה זה מאוד נחמד. בפועל הצגנו את התוכנית, היא תוצג עכשיו. חבל שבאמת חברי המועצה שהגישו את ההצעה לא תרחו אפילו להגיע כדי לראות את העבודה שהושקעה בנושא.
שלח להם במייל.
אנחנו נשלח ואנחנו נפיץ על מנת שהם יראו, כדי שלאבא אם תהיה שאלה הם יוכלו לחזור לחומרים שהם קיבלו. התייחסות אחרונה לגבי האידיוקים המשוועים למה שקרה במכרז על ניהול אתר השפעה. כיום עיריית ערד מנהלת אתר השפעה קיים כבר, יש מפעיל שהוא מפעיל את המקום, לא קיבלנו ממנו מעולם תלונות על הפרעה כזאת או אחרת בהפעלת האתר הקיים. המכרז עצמו ממשיך כרגיל, ככל שמישהו הגיע לאתר ואמר מה שאמר או לא אמר, משטרת ישראל היא הכתובת. עיריית ערד לא מכירה שום אדם שהוא הבעלים של הקרקע. יתרה מכך, יש בידינו עוד פסק דין על על תביעות עבר של כביכול של מי שטוענים שהוא דורש הפרוטקשן, שאין לו שום חזקה בקרקע, אין לו שום בעלות בקרקע, ולכן אנחנו בכלל לא רואים, זה לא נמצא במגרש הזה. ככל שאחד מהקבלנים אוים באופן אישי, הכתובת עם משטרת ישראל. אנחנו מקדמים את התוכנית הזאת, התוכנית הזאת תוכנית אסטרטגית של העירייה, תוכנית כלכלית של העירייה, והיא גם תתקיים, ולכן הבקשה לעצור את המכרז, לחקור, זה נחמד, אבל בפועל אנחנו מתקדמים, ואין שום דרישה מהעירייה לשלם שם כסף, ואני לא מכיר שום דרישה אחרת מקבלן כזה או אחר לשלם כסף, ולכן אין שום דבר בטענות האמורות.
ככה אני אתייחס לזה שמי שאמר את מה שאמר באותה שיחה לא קשור בכלל לעירייה, לא היועץ של העירייה ולא עובד העירייה של העירייה.
כן, שזה זה נכון, מהסיור, את הסיור ליווה מישהו מהעירייה, אף אחד לא היה שם, לא יועצים ולא שום דבר, ומי שענה בשם העירייה או דיבר בשם העירייה,
היה יועץ למרות חלמיש, אבל
הוא לא דיבר. אוקיי. אנחנו עכשיו נעבור להצגה מפורטת של השיטור העירוני על ידי מנכ"ל העירייה. נפרט בדיוק את כל הפעולות, את מה נעשה עד היום, מה הכספים שנגבו, לטובת מה הם ניתנים, ואנחנו נתקדם. לא שמתם שם מיקרופון? יש סאונד? יש סאונד? שומעים אותו?
אוקיי, רבותיי, ערב טוב. אנחנו נציג את השיטור העירוני, מה שנעשה מתחילת דרכו, איפשהו באמצע 2019, ואנחנו שנה וחצי מהיום שהתחלנו לגבות את אגרת השמירה, נציג את התקציבים, נציג את הדברים ברחל בתך הקטנה, מה הצלחנו, מה לא הצלחנו, ונשמח לענות על שאלות במטרה להעביר את המסר לתושבים, ואני רואה שהנושא הזה מעורר הרבה מאוד עניין והרבה מאוד שאלות, אז נעביר את הדברים בצורה הכי מדויקת שאפשר ונענה על כל השאלות הכי קשות ככל שישאר. אז נתחיל בחזון. החזון, כשהתחצינו ויצאנו לדרך, זה היה יצירה סביבת חיים מוגנת ואיכותית, המספקת רמה גבוהה של ביטחון אישי וקהילתי במרחב המוניציפלי. זה היה החזון, ולשם אנחנו בעצם מתקדמים ומעוניינים להגיע. כאשר ייעוד המערך, המערך שלנו, זה להוות מערך עקיפה עירוני, אשר ירתיע, ימנע ויעקוף בתחום עבירות איכות החיים. שימו לב, זה לא בא להחליף את האחריות המשטרה על נושא של עבירות, עבירות פשיעה, אלא עבירות איכות החיים, האלימות והתנהגות האנטי-חברתית. בסדר? זה מטרת השיטור העירוני. שוב פעם אני אומר, הוא לא בא להעביר את האחריות על הביטחון מהמשטרה לעירייה. בעצם, תפיסת הביטחון שניסן מוביל מדברת על שני מישורים. יש מישור אחד, שזה בעצם רמת הביטחון בפועל. הביטחון הזה מושג בעיקרו על ידי פעילות מניעה סמויה, שאנחנו לא רואים אותם מסתובבים בעיר, זה כל הבילוש והניידות וכל אלה שמסתובבים ומצלמות משטרה וכל מה שקשור לפעילות שגם לא נהוג לדבר עליה. יש פעילות התקפית במגרש הביתי של התוקף האלים, וזה בעיקר על בסיס מודיעין. פה אתם, ניסן לא מזמן דיבר עם השר לביטחון פנים, ניסן יושב עם מנהל המרחב ועם קצינים אחרים במשטרה, כאשר צריך להבין, כמו שהיה בזמנו עם המתפוצצים, עם המחבלים שהתפוצצו, היה צריך לתפוס אותם בבית שלהם לפני שהם יוצאים, בדיוק ככה. אם גנב פה מסתובב לי בעיר ומשחק איתי פה שוטרים וגנבים, נתחיל למצוא אותו, אנחנו כבר בבעיה. צריך לתפוס את הגנב שהוא נמצא בבית שלו כשהוא רק חושב שהוא רוצה לצאת. וזאת הפעילות הכי חשובה בכל המאבק, וזה באחריות המשטרה והמודיעין, ואנחנו עוקבים ונמצאים, ולשמחתי לא מזמן מינו פה קצין משטרה שהוא בא מהתחום הזה של המודיעין, הוא מכיר את התחום הזה, ואני חושב שהכניסה שלו לתפקיד הוא בין הרב לשעבר ערן, ונמצא ערן כהן, דווקא זה יעזור לנו יותר בהמשך בכל העבודה של הפעילות ההתקפית במדרש הביתי של התוקף. הדבר השלישי ברמת הביטחון זה הרתעה, מניעה וחתירה למגע. זה כל הזה של מצלמות, ציורי שטח רכובים ורגליים. פה אנחנו גם נראה שיש לזה תוצאות בשטח, אבל זה חלק מהנושא של רמת ביטחון. ובסוף זה פעילות עקיפה, מעצרים בתי משפט, שזה ברור שזה לא הערך. זה הפעילות שנעשית בפועל, בשטח. אבל יש את הנושא של תחושת ביטחון, שבא בן אדם ואומר, אני מרגיש לא בטוח ולא יכול להתפקח איתו. כי זה מה שהוא מרגיש, זאת אומרת, תגיד לו, אתה מרגיש בטוח, אתה מרגיש לא בטוח, הוא מרגיש לא בטוח. ובתחושת הביטחון, איך אפשר לטפל? בנושא של מהירות של כוחות הביטחון, זה ניידות, זה קוזקים, זה מחסומים בשער, זה דברים, זה הסברה, זאת אומרת, זה המערכה של דברים שבסופו של דבר ייתנו לתושב את התובנה שהוא נמצא מקום בטוח, לא בהכרח, המשורים האלה ודאי הם מקבילים, אבל לא בהכרח הם תמיד חופפים מאחד לשני. לא תמיד ההרגשה היא מה שקורה בשטח, אנחנו נראה עוד מעט את הנתונים, עם הנתונים אפשר להתווכח, אבל בסוף זה הנתונים, אנחנו בהמשך נראה אותם. מה ההנחות יסוד שיצאנו לדרך להזכיר שהקמנו את יחידת השיטור העירוני? אז קודם כל, פעילות משותפת ששוטחים ופקחים מסיים, ברגע שתמיד בעקרון הסינרגטי, טובים השניים מן האחד, יש להם הרבה יותר כוח, אז יש פה פעילות משותפת, שוטרים ופקחים, יש פה סמכויות של הפקח העירוני, יחד עם הסמכויות של השוטר, הם לא בהכרח חופפו, וזה כמובן מסייע. שוטרים והפקחים העירוני פועלים מתוקף החוקים, החוקים ברמה הארצית, וחוקי איזה עירונים הרלוונטיים בהתאמה, זה מה שאמרנו, שוטרים והפקחים המסייעים. פעילות משותפת מגדילה ומעצימה את האפקטיביות של הפעילות, עקרון הסינרגטיות, והפעילות מתבצעת בתחומי הרשות בלבד. צריכים להבין, עד אמצע 2019 היו בתחנה שוטרים שהם היו אחראים על כל המרחב העירוני. זאת אומרת, שאם בלילה, וזה היה ככה רוב הלילות, בשעה 10 בלילה קורה אירוע במועצה אזורית תמר, הניידת עם השוטר וחצי המסכנים שהיו יושבים, יוצאים מהעיר, ובעיר כל הלילה לא היה פה אף אחד. אף איש ביטחון מסתובב, היה היום הנאי בשומר, וזה מה שהיה פה בעיר. זאת אומרת, עד אמצע 2019, אנחנו היינו פה בעיר בשעות הערב והלילה, אם היה איזה אירוע אצל הבדואים במרחב, כי הם אחרים גם על המרחב של הבדואים, של הפזורה וגם על התמר, כל אירוע שהיה קורה, אתה אומר, איך המשטרה יוצא, ועיני העיר נמצאת ריקה. אין פה אף איש ביטחון שנמצא בעיר. עכשיו אנחנו מדברים על אנשים ושוטרים שגם כשצריך לתגבר, והמשטרה תמידים מתגברים לפי הפגנות שוטרים שוטרים, יש פה את אנשי המשטרה של השיטור העירוני שיושבים שמונה שוטרים ומפקד שיושבים בעיר ולא יוצאים מהעיר. זה חלק מהזה, אנחנו תכף נראה את זה. וכמובן הפעילות מהווה חלק מכלל פעולות המניעה קיימות בעיר, זאת אומרת זה גם הפעילות של תחנות הפיקוח וגם הפעילות של המשטרה, והפעילות הזאת היא תוספת על מה שמתקיים. בעצם, איך המערך הזה בגדול עובד, ואני ממש אגע בקצרה, יש ברמה הארצית, משרד הבט"פ, יש ועדת היגוי לאומית, שהיא קובעת את הכללים ואת העקרונות של עבודה ברמה הארצית, ומנהלת ארצית שהם עושים, הם בעצם הרגולטור לכל מה שקורה בעיר, על הכספים, על הפעילות, על כל מה שקורה. וברמה העירונית יש מועצה לעקיפה עירונית בראשות ראש העיר, ששם יושב ראש העיר, מפקד המשטרה, אנוכי, ליאור, קב"ט העירייה, ובעצם אנחנו יושבים ביחד ומקבלים את הדיווח החצי שנתי מה נעשה ומה מתוכנן. ויש ועדת משנה עירונית לעקיפה, שזה ועדה שיושבים שם ברשות שניים, מפקד התחנה ועבדכם הנאמן. אנחנו יושבים שם ומקבלים את הפעילות לחודש הבא, בהתאם לאירועים, בהתאם לעקרונות, בהתאם לדגשים שצריכים לתת, בהתאם לשינויים, עם תחגים, אירועים, נותנים את הדגשים לחודש הקרוב. זאת אומרת שזה פעמיים בשנה, וזה יושב כל חודש, יושב את הוועדה עם כל אנשי המקצוע בשביל לתת דגשים לסיור, איך זה עובד. איך זה נראה ברמה הציורית יותר, הסכמטית? בעצם יש מפקד התחנה עם כל שוטרי התחנה כמו שהיה עד עכשיו, ששם בעצם הוא מטפל בפעילות המשטרתית, נוספו לו כתוצאה מהסכם הבט"פ של השיטור העירוני מפקד ושמונה שוטרים שהם תוספת שמשולמת על ידי המשרד לבט"פ כחלק מההסדר של, של המס שאנחנו משלמים, ובעצם הם נמצאים רק בתוך העיר, הם לא יוצאים מהעיר, שום נייד, שמונה שוטרים ושני ניידות לא יוצאים מהעיר. כך גם שבעה פקחים ועוד פקח שהוא מנהל רמת השיטור, שזה שמונה פקחים בעירייה שיושבים ונמצאים לנושא של השיטור והפיקוח העירוני. כל אלה אמורים לשבת במה שהיה פעם המבנה של לשכת התעסוקה. זה מבנה שאמור לעבור, מקווה שבשלושה ארבעה חודשים הקרובים יעבור שיפוץ בהתאם להנחיות המשטרה, גם כן עלות של שיפוץ 700 אלף שקל, ולאחר מכן הוא יעבה את נקודת השיטור העירוני, שם יושב מפקד, יכול להיות שנדבר מילה למפקד, ובעצם הוא גם יהפוך להיות בעתיד תחנת משטרה חלופית למקרה של אירוע, הרי אתה תדמה אומר שהוא יהפוך להיות נקודת משטרה חלופית. כמובן שהפקחים כפופים לליאור, שהוא ממונה הבטיחות ומפעיל אותם, ובתחתיו יש עוד תפקידים אחרים, ובעצם יש לנו את המוקד 106 ומוקד 100, כשיש עבירות הוא מתקשר למוקד של השיטור העירוני, גם המוקד של המשטרה פה, וגם בשביל להפעיל, פה המפקד נעושה את החלוקת התפקידים וחלוקת אחריות, זה בתוך התחנה. חוץ מזה מוקד 100 מפעיל את השוטרים, ומוקד שלנו 106 מפעיל את פקחי הרשות. פקחי הרשות, פקחי התברואה והחנייה וכל הפקחים לא שייכים לתקציב של השיטור העירוני, של אגרת שמירה. אוקיי, זה שכר שלהם שמשולם כרגיל מתוך שכר היה. אלה, כל אלה, זה בעצם הגוף של אלה. זה הגוף שמקבל את השכר מאגרת השמירה, ואלה מקבלים מהמשרד לבט"פ.
גרי, היום המוקד עובד 24 שעות?
רגע, המוקד, אני לא מדבר על המוקד. כשאלה, כן. טוב, מה בעצם סל העבירות? סל העבירות זה פעילות בתחום מאבק בעבירות איכות חיים, דיברנו על זה. יש סיוע בתחום עקיפת עבירות רישוי ובנייה, זה רק סיוע, אם צריך להיכנס לאיזה בניין, אם צריך לעזור, אז זה סיוע. פעילות בתחום הבטחת אירועים, פעילות בתחום התנועה, עבירות חניה, גרירת רכב, ופעילות בתחום המאבק בתופעות בריונות, אלימות ובנדליזם, שזה בעצם עיקר הפעילות בתחום רמת החיים, איכות החיים שאנחנו רוצים לראות אותם בערד. למה זה הלך אחורה? נלך קדימה. המתודולוגיה של ההפעלה זה בעצם, אני אבוא על זה, אבל בעיקרון, יש לנו את האפשרות להפעיל ניידת עם שוטר ופקח, יש אפשרות שני שוטרים, שני פקחים, יש סיורים רגליים, זאת אומרת, צורת ההפעלה היא ניתנת להפעלה בכל צורה, והוועדה בראשותי ומפקד התחנה, אנחנו בעצם קובעים את חלוקה. יכול להיות שאנחנו ניתן משמרת ראשונה בבוקר שלושה סיורים, יכול להיות שסיור אחד אם זה בשבת ואין כמעט אנשים ברחוב, ואז אתה נותן אנשים בלילה, זאת אומרת, יכולת ההפעלה פה היא גמישה, ובהתאם למה שאתה מבין את הצורך העירוני. אתה מחלק את העיר לתחומים, עכשיו יכול להיות שאתה עושה תחום סיור אחד, שני שוטרים, ופה שני פקחים, ואז שקורה משהו וצריך עזרה, אז הם כמובן מתקשרים, וזה מגיע לסייע לזה, ותמיד יש פה את השילוב ואת העבודה החכמה, כאשר בעצם צריך לזכור שבוא נדבר גם על המוקד, בסופו של יום, מי שמקבל ומי ששולט ורואה, זה המוקד הרואה, ואנחנו נדבר. המוקד. אז כתוצאה מהאגרה בעצם תגברנו את המוקד בעוד ארבעה תקנים שיושבים שם, ובעצם המוקד רואה את זכייה במצוות בזיהוי אירועים חריגים בזמן אמת. זאת אומרת, המוקד הרואה אמור לשבת עם מערכת חכמה שבנינו אותה למערכת, ליבת המערכת הוכנסה, אני הזמנתי אתכם לפני חודשיים נדמה לי לבוא ולראות, הכנסנו את ליבת המערכת, וזה היה עיקר העבודה. השנה העלות הייתה בסביבות 700 אלף שקל, ובעצם המערכת מוכנה לקלוט סדר גודל של 200, בין 200 ל-300 מצלמות. עכשיו, אין אף מוקדן שיכול לשבת ולהסתכל על 300 מצלמות. צריכה להיות מערכת חכמה שיודעת להקפיץ מתי שיש תנועה, יכולה לדעת לנווט, חלק מהמצלמות הן עם מערכת PTZ, שאפשר לשלוט בהם גם בזום וגם להזיז את המצלמות. חלק, יש לה רמקול שיכולה מדרשים משחקים, נגיד לילדים, תפסיקו להשתולל, תעצרו, למה תרמת לכלוך? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד עבודה שוטפת גם עם השטח, וזה בעצם התפקיד שלהם. ההבטחה המונעת זה דיווח לסיירים בכל נושא של חשד, הם רואים תנועה, רואים ברכב, הם יכולים להתקשר לרכב לסייר ולהגיד לו, תשמע, תפוס לצומת מואב, תצום לזה ותראה מה קורה. מענה לשיחות מצד תושבים, יש פה מענה 24 שעות, אנחנו במענה עכשיו של 24 שעות כל שישי שבת, מה שלא היה. נכון להיום יש לנו 36 מצלמות פרוסות, כאשר 30, נכון לעכשיו, 30 מצלמות פועלות. זאת אומרת, יש לנו כרגע 33 מצלמות פרוסות בעיר ופועלות. בעצם זאת רשימת המצלמות. ופה אני אגיד ככה, המצלמות האלה, בשלב הזה של הפועל, בשלב הראשון, אנחנו חידשנו 21 מצלמות ישנות שלא עבדו בעיר מהפרויקט הראשון, הוספנו עוד מצלמות בבית ספר הבישור, בכיכר הגיטרה ובעוד בצים, במדרש משחקים בצים. עכשיו אני אגיד משהו ואני מקווה שאני לא אשמע כמתנצל. המערכת הזאת היא מערכת שעכשיו נכנסה. במרכז המסחרי יש שתי מצלמות שאחת מהן לא הצלחנו להפעיל על הגג שלנו פה, על גג בניין סין, ומצלמת הקולנוע שעבדה עד לפני שבוע וחצי, ולפי מרפי המצלמה הזאת נשרפה באחת התקלות חשמל והיה צריך להחליף את כל הארון תקשורת שלה. החברה לא הצליחה לשקם את המצלמה הזאת. אז אני אומר, לצערי ולפי חוקי מרפי קרה כל הסיפורי עץ והמצלמות, ויש מצלמות ואין מצלמות. לשמחתי המצלמה על הקולנוע תוקנה אתמול, והמצלמה על בניין סין תוקנה היום, ונשארו היום שלוש מצלמות שלא עובדות. אחת בצומת היציאה מהעיר, יש עליה גיבוי במצלמות אחרות, ושתי מצלמות של פארק החבלים שהן המוחקות לחישוש של פארק השפעת והצטרפו למערכת. שאר המצלמות כולם עובדות ואין לנו בעיה. אז אני אומר, מרפי עבד פה בגדול ויצר פה את הבעיה, אבל זאת האמת, ואפשר לטייל על הגגות ולחפש מצלמות והכל בסדר. בסופו של יום אפשר לשאול אותי ואני אסביר את הדברים האלה בצורה ברורה ושאינה משמעת משתי פנים.
מה למדנו מזה?
שלא עולים על
גגות, זה מסוכן. ללא ציוד מיגון.
לא עולים על
גגות, אפשר ליפול. טוב. דוגמאות לפעילות שהשיטור העירוני עובד בהן במהלך השבוע. אז היה לנו צייח נהדר על כביש 31, מישהו שחפשו אותו, השיטור העירוני שלנו מצא אותו. על כביש 31 באזור חוות אביר. תפיסת ארבעה גני רכב יד מפעל תלמה, בזמן אמת תפסו אותם שם העובדים. תפיסת נערים, ונדליזם בפארק יושפט, היה שם איזה סיפור עם חלק של נסיסות הפארק, תפסנו אותם. עקירת שער חירום בפארק יושפט, שני שיקורים, עצירת רכבים משתוללים מרחב כביש העיר, בשיתוף עם המשטרה, שיתוף קורא למשטרה, אין להם סמכות כרגע לעצור מישהו ברכב, אז הם קוראים למשטרה. תפיסת שבחים בעיר, השיתור נכנס והגיע למקומות שהם ישבו בהם, קרא למשטרה והוציאו אותם. עזרה ראשונה בתאונות בעיר, בתאונה הגעה הראשונים לאזור התאונה במתן סיוע. היה לנו טיפול באומנסים ושיקורים שבאים אליהם, לא בכל, אבל אם יש מישהו שיקור שיורד מהבית שלו ומשתקר, נסות לא לטפל בו. סיור ביצורים מסביב לעיר באופן קבוע, לתת דיווחים איפה צריך לטפל. פיקוח בעקיפה, קורונה, רעש, ונדליזם ופסולת, זה הפעילות השוטפת נכון לעכשיו של הפקחים של השיטור בעיר. כמה דוגמאות, זה בסיור ברחוב מבצע לוט, הם הסתובבו עם הקוז'קים, פתאום הם רואים שניים יוצאים מאיזה חצר, נסעו אחריהם, ברחו, ירדו לתוך נחל טביה ונעלמו בשטח. בבוקר התעורר הבן אדם ודיווח שהוא ראה אותם מנסים לפרוץ לבית. זה היה במבצע לוט. דיווח החשש לחיי אדם לא עונה מהבית, הזיקו את השיטור, הם קראו לקאבה, פרצו את הבית, מצאו שם אדם מת. קופלים מהגדר פארק השפעת, דיברנו, קטטה של מבוגרים, שריפת ספרדי השפעה בחושת רן, דיווח על רכבים משתוללים, זה הרציתי מהיומן של השיטור, זה ממש מהיומן. דיווח על תינוק שנחנק, הגיעה רבקה, היא גם מתנדבת במד"א והצילה את התינוק. מישהי נפלה לתוך פח תמול, הייתה שם כל הלילה, שחיפשו את השיטור העירוני, מצא אותה ועזר לה לצאת וחילץ אותה משם. דיווח על נהדר.
רואים שלא מכירים.
דיברנו על זה. אז אני אומר, זה לקחתי ככה כמה דוגמאות, יש גיליונות של עבודה של כל יום וכל לילה של עשרות אירועים, שאפשר לשבת ולראות, מי שרוצה לבוא לשבת יכול לשבת ולראות, אני לא מסביר את זה, ולראות, יש כל הזמן פעילות באזרחים.
גרי, מה שחשוב לפני שעוברים לניצול הכספי ולתקציב, כי יש פה לא מעט שאלות על באמת איך הניצול, חשוב להגיד שמדובר במאות של קריאות, כלומר פה זה רק דוגמה לדברים של מספיק שהצלנו חיי אדם פעם אחת, זה כבר שווה את הכל, אבל יש עוד עשרות ומאות דוגמאות של הקפצות של השיטור שמגיע למקום, בודק אירוע מתאונה ועד קטטה ועד כל דבר קטן, הם נמצאים בשטח. אני אומר, זה בא לידי ביטוי גם בנתונים שאנחנו נראה בהמשך, אבל גרי, מפה בוא נעבור לתקציב. חשוב להבין מה, לפני שמנכ״ל העירייה יגיד, אנחנו חזרנו ואמרנו בכל מקום אפשרי, מדובר במשק סגור. כל הטענות האלה וכל ההמצאות האלה וכל האמירות החסרות בסיס האלה של הנה לקחו כסף מפה ועשו מזה גן שעשועים, או לקחו כסף מפה וקנו אין כזאת חיה. כשאישרנו את חוק העזר העירוני, יש הנחיות ברורות של משרד הפנים איך מנהלים את זה, ויש עלינו בקרה צמודה.
חשבון נפרד.
יש חשבון נפרד, ונפתחת בר עבור זה, זה תקציב בלתי רגיל ספציפי רק לזה. לא ניתן להוציא שקל שלא עבור פעולת ביטחון מאושרת על פי תוכנית עבודה נקודה. כלומר, זה לא משנה כמה פעמים יגידו, לקחו ועשו, אין שום אפשרות כזאת. גם אם היינו רוצים, בלתי אפשרי. ולכן מנכ"ל העירייה עכשיו יזכור באמת איך התקציבים חולקו, מה צפוי בעתיד, ומכאן אנחנו...
אני אגיד, איך חושב התקציב? בעצם, מה שעשו, לקחו את העלות השמירה, הערכה, העלות השוטפת, כולל הטיפול שלך, הטיפול באמצעים, במצלמות וכל מה שקשור. אני לא מדבר עכשיו על ההקמה, אנחנו מדבר בנפרד על ההקמה. וההערכה היא שהעלות עולה בסביבות, כולל שכר, כולל כל מה שקשור, בסביבות 2,285,000 שקל לשנה. זה העלות של כל מה שתיארנו עד עכשיו של המערך, ותכף אנחנו נראה בסוף.
זה לא כולל ההקמה?
מה?
זה לא כולל ההקמה?
זה ההפעלה. יש השקעה אחת פעמית של הקמה.
עכשיו נחלק את זה, ואני אומר בגדול, לסך הכל, לשטחים שבמדינה נגבים מהארנונה, בתוספת ה-20%, אני לא רוצה כרגע, בתוספת ההנחות שניתנות ואחוזי הגבייה, זה יוצא שבעצם היינו אמורים לגבות קרוב ל-2.5 שקלים, 2.5 שקלים, למטר מרובע לשנה. מאחר ואנחנו יכולים, משרד הפנים, שירשה לרשויות, כמו שלנו, לגבות 2.22 שקלים, בעצם, והעירייה החליטה לגבות 2.177. זאת אומרת, אנחנו משלמים פה 2.18 שקלים לשנה למטר מרובע. זאת אומרת שאנחנו משלמים 0.18 אגורות למטר לחודש. מה אמרתי פה? תושב שיש לו דירה של 100 מטר משלם 18 שקל לחודש. תושב שיש לו 60 מטר משלם בסביבות 12 שקל, פחות ממנת פלאפל וקולה לחודש. זאת אומרת, זה התשלום של התושב. כל מי שרוצה לבדוק, הוא עושה שטח הדירה כפול 0.18, זה מה שהוא משלם לחודש.
זה עוד בלי הנחות, כל מי שזכאי להנחות.
כמובן שיש פה פער, תשימו לב, יש פה פער. אם אני גובה פחות, אז איך אני עושה את ההשלמה? יש הסכם עם הבט"פ שהוא משלים את הפער שחסר בהתת גבייה. זאת אומרת, הבט"פ בהסכם של העירייה, מצד אחד משלם את השכר של השוטרים, 8 שוטרים ומפקד, ושני הרכבים, ומגשר לעירייה על הפער בין מה שנדרש לבין מה שאנחנו גובים בעירייה, מה שאמורים לקרות.
מה שאמורים, לא מה שאתה גובה בפועל.
אם אני לא גובה כלום, אז לא יש עליו לקרות.
לא, אם אתה לא גובה עקב הנחות מותרות, אז בעיה של העירייה.
הוא משלם, הוא משלם לפי שכר, לפי תחשיב שלו, אבל הוא סוגר לי את הפער שהצגנו. אוקיי, אז ככה זה מחושב. זה החישוב בפועל של הזה, ואנחנו גובים, אבל צריך לזכור את המספר, 0.18 אגורות, זאת אומרת שדירה של 70 מטר, מי שמשלם, משלם לסביבות 13 שקל לחודש. אוקיי, זה התשלום של המשפחות. מבחינת העלויות ומה עשינו עם הכספים, אז כפי שאמרנו, התחלנו לגבות אגרת שמירה בחודש, נדמה לי, מאי 19, זאת אומרת אנחנו גובים שנה וחצי. בשנת 2017 גבינו 1,662,000, ובשנת 2020 2,674,000 כולל התשלומים של הבט"פ. כאשר בעצם, אם תשימו לב, ההוצאות בעיקר על השכר של המאבטחים 367,854, כאשר היו יתרות. היתרות ששילמנו הם בסביבות 2,000,000 ו-2,700,000 שקל, זה בסביבות היתרות של הכספים, הם הולכים להקמת המערך. השיקום של הבניין שדיברנו, של השיטור, יעלה בסביבות 700, כ2 מיליון שקל הוצאנו על הנושא של המצלמות, 750 אלף שקל עד עכשיו על ליבת המוקד, ואנחנו הולכים לפרוס, תכף נראה מצלמות, יהיה דיון הנהלה, אנחנו נסתכל בדיוק איפה, אבל הולכים לפרוס עוד מצלמות, אנחנו רוצים להגיע בסוף השנה לקרוב ל-130 מצלמות פרוסות בעיר, ושאר להגיע ל-280 מצלמות עד סוף השנה, עד סוף התוכנית. אבל רק שזאת התוכנית, אני לא אעבור עליה בפירוט, אבל אם תסתכלו, הקמת המערך, אני לא יודע להקים מערך כזה, ואני אישית לא יודע להקים מערך כזה בשעה ולא בחודש. התוכנית הקמה של המערך זה עד הכרזתו על מערך מבצעי ברבעון שני 21, זה טווח של שנתיים עבודה. כאשר למה זה שנתיים עבודה? יש פה את הנושא של שלב המכין, היינו צריכים לסגור את ההסכמים הקודמים שלא שילמו לעירייה בכל המשא ומתן בשביל לקבל את הכסף עם הבט"פ, אתם ודאי זוכרים את זה, ולחוקק את חוק העזר וכל הסיפורים. ואחר כך היה הקמת היחידות העירוניות, הקמת המוקד והפעלה מבצעית שתתחיל בתרגיל משותף משטרה עירייה, וזה ייגמר בסוף 21. אם מישהו רוצה שרשת איתה, לא יכול לתאר פה את ההקמה, אבל זה תהליך של שנתיים עבודה של ליאור מוביל ועבודה אינטנסיבית להקמה. עכשיו אם נסתכל רק על הנושא של גיוס 8 פקחים, שזה נשמע מה זה לגייס 8 פקחים, אז אני רוצה להגיד לכם שליאור מוביל יחד עם השבנו שהיה 9 מכרזים, היו 74 מועמדים, שמתוכם אנחנו צריכים להגיע לסוף 2019 עם 5 ועמדנו עם 5, בסוף 2020 עם 8, ואנחנו גייסנו ביום האחרון של שנת 2020 הגיע הפקח השמיני, ואנחנו בעצם עם 8 פקחים. אבל תשימו לב, מתוך 74, 8 פקחים עברו את כל התהליך. זה גם ביקוד ביטחון, זה גם הכשרה, זה גם קורס פקחים, זה גם קורס פקחים מכשירים, זאת אומרת, פקחים מסייעים. זה אומר שזה תהליך ארוך, שבסוף 10% מתוך כל המכרזים. זאת אומרת, תגיד, מה זה להביא 8 פקחים, 8 שוטרים? להביא 8 שוטרים, שיהיו שוטרים התקפיים, שיוכלו לעזור ולעשות מה שאתה רוצה, בניגוד לפקחים, לפיקוח הרגיל בעירייה, שהוא מתעסק בנושא של פיקוח מגיב, מישהו לא פונה נכון, נותן לו דוח, מישהו בוא נעשה עבירת בנייה, אבל אני אומר, זה פיקוח מגיב. פה אנחנו מדברים על פיקוח שהתפקיד שלו זה לייצר מגע, זה להיות בשטח, זה לעשות דברים אחרים, וזה לוקח זמן לגייס, וזה דוגמה קטנה. עכשיו בואו נדבר על מספרים. נכון, זה הכי ברור, אנשים מדברים על פריצות הגנבות. אז אם ניקח את 2018 בעירייה, סך הכל עבירות רכוש, היו 189 עבירות רכוש בערד, 2018. 2019, עבירות רכוש, באופן מפתיע, 108, הגנבים החליטו מעצמם לתת לנו הנחה ולא להגיע. 2020, 110, די דומה. אבל אם נסתכל על התפרצויות, התפרצויות לבית פרטי, ואני מדבר פה על מספרים נטו מהמשטרה, זה לא המצאה שלנו. יש פה ב-2018 87 התפרצויות לבתים, שזה דרך אגב עבירה הרבה יותר גדולה, הרכב נגנב, כל עבירה היא בעייתית. כל אחד כזה הוא בעייתי, ואנחנו רוצים להגיע למספר הנמוך ביותר. אבל תסתכלו מה קורה, אנחנו חיים, בכל מקרה אנחנו חיים, בתוך המחה אנחנו חיים, ולא באיזה אי-אידיאלי. 87 פריצות לבתים בשנת 2018, ב-2019, 32, לא הייתה קורונה, לא הייתה כלום, כן? היה התחלת עבודה של השיתוף. מ-87 ל-32, ולמרבה הפלא, ב-2020, 23. פריצות לבתים. איך זה קורה? זה לא שהגנבים החליטו שאנחנו נותנים להרד הנחה בשנתיים האלה. גנבות רכב, 69 גנבות רכב ב-2018, 58 גנבות רכב ב-2019, ו-42 גנבות רכב בשנת 20. עכשיו, תסתכלו על המספרים האלה, וזה אומר שזה בעצם עבודה של תוספת הכוחות שנמצאים פה, זה לא קורה מהשמיים. עכשיו, לקחתי סתם עיר בדרום, השווינו את זה לכמה, אבל לקחתי עיר בדרום שיש לה אותם מספר תושבים כמו שלנו, בסדר? שדרות קורה, כשאופקים קוראים לה, תשימו לב, אני מדבר על שנת 20. עבירות רכוש, אנחנו 110, הם 200 עבירות רכוש. עבירות פריצות לבתים, 23, הם 58. גניבות רכב, 42, הם 65. אז נכון צרת רבים זה נחמת טיפשים, אבל אני אומר, בכל מקרה, אנחנו חיים בעולם היחסי, בשביל להבין איפה, אז אנחנו רואים פה שיש פה ירידה, אני לא יכול לחתום שבשנת 21, הלוואי, בטח מדבר על איך אנחנו, מה אנחנו עושים בשביל זה, אבל בסופו של יום יש פה ירידה משמעותית בעבירות רכוש, ואנחנו צריכים להמשיך ולשמור על הנושא, וזה מה שמדובר, מה שנותן את הנושא, וצריך להסתכל על המספרים, ולהסתכל על המספרים כמו שאתם יודעים שאני במספרים אי אפשר להתפקח, זה מה שמדבר המשטרה, זה המספרים שקיימים, וזה מה שאומר את
הסיפור. מה שחשוב זה שוב להבין ולראות, כשאנחנו מדברים על רמת פשיעה נמוכה, היא מבוססת נתונים, כלומר אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים לקבל החלטות על פי משאבי רוח, אלא אנחנו יודעים לקבל החלטות על פי נתונים. כמו שאנחנו נעסוק בישיבה הבאה בגרף התחלואה ועל העליות והירידות, אנחנו מקבלים החלטות עירוניות על בסיס נתונים. וכשאנחנו מדברים על הנתונים האלה, אנחנו רואים ירידה דרמטית מ-2018 ל-2020, עכשיו היו שטענו זה בגלל הסגר, בגלל הזה, בגלל הזה. השווינו את 2020 לעיר דומה בדרום, שגם אין סביבה פזורה בכלל. עיר אופקים נמצאת סביב מושבים וערים אחרות. ורמת הפשיעה היא גבוהה יותר באותה שנה.
לא, גם המגמה ב-2019
היא מגמה של ירידה. היא מגמה של ירידה. עכשיו, להגיד שאנחנו נחים על זרי הדפנה, רחוק מכך. מנכ״ל העירייה נגע בזה, כשזה אתה, אתה 100%. לא מעניין אותך גם אם היה רק אחד. כשזה נפל עליך, אז זה קרה. עכשיו, אני אומר פה, וזה גם הדברים שאמרתי לשר, תראו, את הטענות האלה לגבי ביטחון, המכשול הדרומי, זה שאין מכשול בין אשכולות למזרח, ושיש את ציר הג'ימבה, את הדברים האלה אלינו. אבל כשהשר ומפקד המחוז בא לבחון ולראות, אוקיי, מה נתוני הפשיעה, ורואה נתונים כאלה, הוא אומר, תגיד, מה אתה עושה צחוק? איזה עוד משאבים אתה רוצה? אתה ברף הכי נמוך בדרום. אבל, לצערנו הרב, שקורה אירוע כמו שקרה עם אר ישית, זה מזעזע את כולם וטוב מאוד. אולי צריך לנער את העץ כדי שאנשים יבינו שצריך וצריך לעשות גם עם רף הפשיעה. אנחנו עובדים קשה כדי שהרף הזה יהיה נמוך. צריך לתגמל אותנו עוד ולא להניש אותנו. ולכן הקריאה לשר בשיחה הייתה קריאה חזקה שאומרת, בוא, צריך עוד משאבים. אני אומר, אנחנו מפרידים גם בין המקרה של אריה ספציפית ש... אני אומר את זה מעל כל במה, כל מי שהיה עומד שם באותו לילה כנראה היה פועל ככה, הוא הגן על עצמו, והמדינה צריכה להתייחס לזה ולתת לזה את הדעת בתוך מערכת המשפט, איך פותרים את זה. אבל בין זה ולקשור את הכל כמקשה אחת, אני חושב שזה לא נכון. ופה אלה הנתונים, ואנחנו נמשיך לעבוד קשה יחד עם משטרת ערד ויחד עם השיטור העירוני להקטים עוד ועוד את התופעות האלה, וכמובן לקבל עוד משאבים כדי להתמודד עם התופעה הזאת.
טוב, אז לסיכום, רק מילה לסיכום. מה בעצם אנחנו מקבלים תמורת, מה מקבלים עבור האגרה? אז יש לנו ככה, אנחנו נמצאים בשלב, המשטרה נמצאת בשלב של גיוס מפקד. אם עד היום השיטור העירוני הופעל על ידי נגד, שרמתו כזאת או אחרת, המשטרה מתכוונת להביא לפה קצין יוצא יסם שהנושא הזה של ההתמודדות עם הפשיעה לא זרה לו, הוא כבר נמצא ברעייני גיוס, מקווה שיצליחו להביא אותו לפה ובעצם יהיה קצין מפקד על היחידה הזאת, מה שעד היום לא היה דבר כזה. אנחנו מקבלים תמורת האגרה 21 עובדי ביטחון שלא היו בעיר, הם לא היינו עושים. יש לנו 9 שוטרים, מפקד ו8 שוטרים, יש לנו 2 פקחים מסייעים ויש לנו 4 מוגדלים. מישהו שיעשה חשבון כמה עולה 21 איש רק שכר ויראה איך זה בא לידי ביטוי, והיא משלמת את השכר רק של 8 פקחים, וגם זה עם סיוע של הבט"פ. יש לנו את המבנה ו4 מוגדנים. יש לנו את המבנה של יחידת השיטור העירוני, זה במרכז העיר, שתהיה גם תחנת המשטרה העתידית, ברגע שנגמור לשפץ אותה, זה בתהליכים, זה יצא אותו למכרז, אני מקווה, אני רוצה עד סוף אפריל, עד אפריל, להכניס אותה יחידה. רכבים בשיטור. בשנת 21 היה לנו רכב אחד שיטור פועל בפועל בעיר ורכב אחד של המשטרה. מתחילת 21 יש לנו 2 רכבים של המשטרה וגם גייסנו רכב ב8 פקחים שיכולים גם להשתמש. לא הבאנו את הרכב השני כי לא ידענו להוציא כסף אם יש בצלי פחות פקחים. עכשיו יש 2 רכבי שיטור, דרך אגב זה לא כל כך כמו שנאמר, כי הסכמנו שאנחנו בתל אביב צריכים קוטנועים, פה בערד אין את הבעיה של התנועה, לכן אנחנו סיכמנו, יש יותר בעיה של ירידה לשטח ויציאה מחוץ לעיר, מה שהנושא של לסביבות העיר, לכן אנחנו מגייסים שני רכבי שיטור שיתחילו לסייר בעיר, זאת אומרת, אנחנו נראה פה ארבעה רכבים, שניים של משטרה ושניים של הפיקוח שהסתובבו, שזה תוספת, משמעות, זה פי שתיים ממה שהיה לנו ב-2020, וזה פי 400% יותר ממה שהיה ב-2019. אז אנחנו נראה את זה ונראה אותם מסתובבים. המוקד העירוני יהיה מוקד רואה 24, הוא התחיל כבר בסוף 2019, רישות העיר במצלמות, אנחנו בסוף 2021 יהיו לנו הופולים ו... חייב בשמחה להיות מידע. 130 מצלמות מרושתות בעיר, מול 36 ב-2020, מול 0 מצלמות או 1-2 מצלמות ב-2019. בתחנת משטרת ישראל בערד, הוא עוד לא קבע, אבל הם הורדת סף העבירות שראינו קודם, וזה יהיה נקודת המבחן שלו, בכמה אחוז אנחנו צריכים לשבת ולסכם, אבל הוא ייבחן בסוף, כל תחנת משטרה נמדדת לפי הישגים, וההישגים שלו יהיו השנה הורדת עבירות הפער שראינו אותם, להמשיך ולהוריד, וזה בעצם יהיה התוצאה של העבודה הזאת. אז בסופו של דבר יש יתרונות לדבר הזה, שמעתם אותם, יש גם חסרונות, בסוף יש את התחנה המשותפת, אנחנו עושים את הפקחים, השוטרים, יש בזה בעיות, אנחנו לא עיוורים לחסרונות שקיימים, אבל שאתה יודע מה החסרונות, אתה גם יודע להתגבר עליהם. אז אני בהזדמנות הזאת, תודה רבה לליאו, שבעצם אני מדבר, אבל הוא...
הוא מבצע.
כן. מבצע את כל מה שניסיתי להסביר פה. אתה רוצה להוסיף משהו ליאו? אני, ליאו כתב. זהו, אז זה עד כאן, אם יש שאלה נוספת.
כן. יש להם מסלולים, לכל משמרת יש מסלול, יש להם מסלולים.
בביטחון אין דבר כזה קבוע. ביטחון, אסור שיהיה משהו קבוע שיודעים מתי יש פה. צריך להיות כל דבר. בביטחון יש להם, הם יודעים לאן הם צריכים להגיע, יש מסלולים סיור בצורים, אז הם יודעים איך הם נוסעים.
לא, אני לא שאלתי מה המסלול שלהם. אני שאלתי, יש להם מסלולים משלהם, הם יודעים מראש באיזה משמרת איפה עושה סיור, או שזה לפי הפניות של מוקד, איזה הולך?
יש, קודם כל יש את העיר, שצריכה לעשות סיורים משלה, יש אזורים חמים לפי שעות, שאנחנו צריכים להשגיח עליהם יותר, אם זה למשל בקיץ, אנחנו פותחים למשל את הפארקי או שפעת, או אם זה אזור גבים, הפארק עם הכניסה, אז אתם יודעים ששם ההתקהלות לא מועטה. יש אזורים של נקודות חמות וזה משתנה ממקום למקום, יש אזורים שפתאום התחיל לתופעה של שתיית אלכוהול, אנחנו מנסים, יש תופעה של התקהלות של נוער, מספיק בעיות של רעש, כן? שבסביבה, אז אנחנו מגיעים לנקודות החמות האלה, כמובן הסיורים בתוך העיר כל הזמן, ותוך כדי הם מקבלים גם תקריות, גם ממוקד 106 וגם ממוקד 100, הם מקבלים תקריות ומגיבים להם.
אז יש להם גם מסלול כאילו כביכול וגם הם שזוקים לאותם מקומות.
בהחלט.
טוב, גרי, ליאור, במה הנקודה הזאת אני רוצה להגיד תודה רבה גם לליאור הירש, מנהל אגף ביטחון בטיחות בעירייה, יש לו לא מעט משימות שתבינו גם, זה לא רק זה, נגענו על קצה המזלג, כי עכשיו בתקופת הקורונה המערך הזה מסייע לנו ואנחנו נראה את זה בהמשך. כי אם מישהו חושב שלהקים מתחם חיסונים זה קם אופס ככה לבד, או והשמירה על הסדר שם, או מתחם בדיקות, או אכיפה, זאת אומרת הגמישות שהמערך הזה נותן לנו בשמירה על הביטחון וגם בשיפור חיי התושבים היא דרמטית. ונכון, אני מזכיר לכולם בסוף בסוף בסוף, כשאנחנו מדברים על, במקסימום על 20 שקלים לחודש, כלומר במחיר של, ההשוואה הזאת מגוחכת, אבל במחיר של מנת פלאפל חודשית, אתה מעלה את רמת הביטחון בעיר. אני חושב שהנתונים מדברים בעד עצמם, להגיד שזה עובד ומנגן בלי בעיה, לא, יש עוד מה לעשות, בוודאי, ראיתם את כמות מכרזי כוח האדם, ראיינו למעלה מ-90 מועמדים כדי לגייס 8, התהליך הוא לא נורמלי, כלומר גם כשהוא עובר אותנו, הוא נשלח למשטרה, עושים לו בדיקות ביטחון, בדיקות אישור, בדיקות רשפי, בדיקות כאלה, בדיקות אחרות, ובסוף למעלה מ-70% מהאנשים נפסלים, בגלל דברים כאלה או אחרים. אז לכן אנחנו נמצאים במצב הזה שכן לקח לנו זמן לגייס, אבל בפועל המערך הזה, שהוא חשוב, ההחלטה שלקחנו היא חשובה, אנחנו רואים את התוצאות, הירידה בנתונים. וכן, חשוב גם להראות את הדברים בשקיפות, וקיבלנו פה באמת, הצגנו עד פרטי הפרטים, ולפעמים כן, זה נוח לפרסם פייק ניוז ולהגיד למה ככה, למה כאן, אבל הכל פתוח וברור, ומצייר מאוד באמת שחברי המועצה שכל כך כל כך היה חשוב להם לשמוע על מערך הביטחון, החליטו לא להגיע, הם ביקשו לדחות את הישיבה, אבל לא ציינו אפילו למה הם רוצים לדחות את הישיבה. עכשיו בדיעבד מתברר ששניים מחברי האופוזיציה מבודדים, הם לא תרחו לציין את זה בכלל בבקשה, הגישו את הבקשה לדחייה באיחור, אבל לא משנה, ההתייחסות היא פה כדי שכולם יראו בצורה הכי ברורה איך המערך הזה עובד בצורה הכי שקופה, הכי יעילה, וככל שנצטרך, ואמרתי את זאת בישיבה הראשונה, אם עוד אחרי הכל נבין שהעלויות השוטפות הן יותר זולות, אנחנו עוד נוזיל את האגרה עוד יותר, שזה יגיע בכלל גם למחירים, לעלות מגוחכת.
צריך לציין שהם גם ביקשו על פי סעיף 140 לתקנות העיריות, אנחנו העברנו להם באופן ברור את כל תדפיסי חשבון הבנק, את כל ההכנסות וההוצאות בגין השיטור העירוני. יש להם מסמכים על כל פעולה ופעולה, הם ביקשו את הכל, קיבלו את הכל, הם ראו שהכל שקוף לחלוטין, ולמרות זאת הם החליטו לשלוח סעיף שאין בינו לבין המציאות כלום, וגם לא להגיע ושלא להתמודד עם התשובות.
חשוב לציין שעוד פעם, חברי אופוזיציה, רק נציין אותם בשמם, כי זה נשמע, לא צריך להחתים את כל חברי המועצה, זה ארבעה, סיעת חי, שזה גור ומשה קבס וגברי רזנשווילי שביקשו את ההצעה, משה אדרי לא היה שותף לבקשה הזאת, ולכן חשוב גם שאומרים, אז לדבר בשם מי שביקש את הבקשה, אבל בסדר, אנחנו פה ערוכים בצורה הכי פתוחה להראות את הנתונים לכולם. אז אני פה, גרי וליאור, תודה רבה על הזמן, על ההשקעה, אנחנו, ועל הכנת המצגת, אנחנו נעבור לסעיפים הבאים.
צריך
גם
להודות למפקד
התחנה. וכן, גם למפקד התחנה על פילוח הנתונים, ערן כהן, סנת ערן כהן, למעשה נכנס לתפקידו לפני כחודש, ואני חושב באמת שיש שיתוף פעולה טוב עם התחנה, יש רוח חדשה בתחנה, ואנחנו באמת מקווים ששיתוף הפעולה הזה ימשיך. אפרופו גם לציין, כי אני יודע שזה חשוב לאנשים, האירוע של העץ עדיין נמצא בחקירה, והמשטרה, זה נמצא על שולחנה, ונאמר שזה מטופל, וכשברגע שיהיו ממצאים אנחנו נעדכן את כולם, זה לא ירד מסדר היום, אני יודע שאנשים רוצים לדעת, אבל ברגע שיהיו נתונים נוספים, אנחנו נעדכן. סעיף 4, אישור המועצה לפרוטוקול.
צריך להגיד שיש פה בקשה, חיים צריך להקריא אותה, צריך משהו, הוא לא הגיע. יש רק בקשה שחבר המועצה אברהם ארנרייך שלא נמצא פה שלח,
לחוות דעת,
שתוגש לכל חברי המועצה, היא הוגשה וחולקה.
אוקיי, תודה. סעיף 4, אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לבטיחות בדרכים מיום ה-21.12.20, מצורף הפרוטוקול. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול הוועדה לבטיחות בדרכים מתאריך 21.12.20, בעד? פה אחד, תודה. סעיף 5, בהתאם להוראות תקנה 37ב לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח 1987, אישור מליאת מועצת העיר להגדלת ההתקשרות עם חברת מטרופולינט עד 50% מגובה ההתקשרות המקורית, וזאת לצורך הרחבת תשתיות המחשוב, מאחר ועריכת המכרז נוסף לא תביא תועלת. מועצת העיר מאשרת הגדלת ההתקשרות עם חברת מטרופולינט עד 50% מגובה ההתקשרות המקורית, וזאת לצורך חוות תשתיות המחשוב, מאחר ועריכת המכרז נוסף לא תביא תועלת. רק לציין פה, כפי שהראינו גם בישיבת התקציב, אנחנו במהפכה דיגיטלית של העירייה. אפרופו, אני גם חשוב לציין עכשיו גם לתושבי ערד, יש לנו אתר עירייה חדש, עם באמת ייכנסו עם רוני ולדמן רוקדת. באתר, אז אני חושב שעם נופי ערד והתיירות מדגישים את הטוב, האתר הוא חדש עם יותר שירותים, וזאת חלק מהדברים שאנחנו עושים, החלפת מערכות ליבה, שירותים מקוונים, ולכן נדרשת הגדלה, התקשרות עם החברה שכבר התחילה לעבוד. מי בעד? פה אחד, תודה. פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך שלישי לראשון 21, תרומה משגרירות נפאל, מצורף הפרוטוקול. רק בקצרה, זה שגרירת נפאל ביקרה פה, יש להם מיזם של מה שנקרא the highest place on earth with the lowest place on earth, הם בהתקשרות עם ים המלח, זה נחמד, הם עלו לערד, ראו את העיר היפה שלנו והחליטו שגם אצלנו הם רוצים לשים איזשהו, לנטוע עץ עם איזשהו הקדשה בפארק יושפט, הם תרמו את הכסף ולכן זה יטופל. אני נועל את הישיבה ופותח את הישיבה שלא מן המניין פותח ישיבה שלא מן המניין בנושא התחלואה. שפה בעצם אנחנו נדבר על נתוני התחלואה של העיר. אנחנו בהמשך במעבר חד מהדיון על הביטחון, על מצב התחלואה. נכון להיום, אם אנחנו נסתכל על הנתונים, אנחנו נמצאים כמו כל מדינת ישראל בעלייה מאוד מאוד גבוהה, מעל 405 מאומתים. אחרי שירדנו קצת, עלינו חזרה. אנחנו מדברים על 1,100 מבודדים, שזה בא ממש בגלים, כלומר כיתות שלמות, מוסדות שלמים נמצאים בבידוד, ואנחנו רואים באמת עלייה גבוהה. היא נובעת משני סיבות עיקריות, ובאמת זה פה אנחנו פונים לציבור, כולם כבר עייפים, כולם כבר לא יכולים עם הסגרים לפתוח, לסגור, מה גם שהחיסונים נראים באופק וזה גורם לנו איזושהי תחושה של אופוריה קלה, אבל זה בא לידי ביטוי בגל השלישי. חברים, אני לא נכנס לדיון עד כמה המגפה מסוכנת, כן מסוכנת, לא מסוכנת, לא, זה לא הדיון. הדיון הוא פה באמת בסופו של דבר ההתפרסות שלה והשיבוש של החיים. היום לצערנו הרב, אני אמרתי את זה בכל הישיבות ללא יוצא מן הכלל, הסמכויות לעיריות לא עברו. כלומר, פרט מלתת לנו להתמודד עם המשבר למטה, לא העבירו לעיריות שום סמכות. כלומר, מה שמדינת ישראל בקבינט הקורונה מחליט, זה מה שיהיה. אפשר רק להחמיר יותר, אי אפשר להקל. כלומר, אם מדינת ישראל מחליטה לסגור עסקים, עיריית ערד לא יכולה לפתוח עסקים. אם מדינת ישראל מחליטה שתחבורה ציבורית תמשיך לפעול, ותבינו, היום בעצם מה שמדינת ישראל אומרת סגר, אבל מצד שני תחבורה ציבורית עובדת. כלומר, מי שרוצה לנוע מנקודה א' לב' לעבודה, לשירות רפואי, לקניות הכרחיות, סופרים, הוא יכול. כלומר, אנחנו מתמודדים ללא ערף עם השאלה למה לא סוגרים את העיר, כי אין לנו סמכות לסגור אותה. כלומר, תושב כלשהו שיגיע לכניסה לעיר ויגיד שלום, באתי למיון הקדמי, אי אפשר לעצור אותו. שלום, באתי לסופר בערד, אי אפשר לעצור אותו. שלום, באתי לבית מרקחת בערד, אי אפשר לעצור אותו. ולכן אנחנו מתמודדים פה כמו הנער ההולנדי עם הסכר, שכל החורים מתחילים ואנחנו תוקעים את האצבעות. זה מה שקורה. זה מה שקורה, ואנחנו צריכים להתמודד עם המציאות הזאת. אני חושב שמעולם לא ברחנו מאחריות, ובסוף אנחנו מתמודדים עם מה שיש. עם מה שיש, זה אומר כרגע מצב של 405 חולים ולמעלה מ-1,100 מבודדים. אם אנחנו נסתכל באמת על הגרף, הקפיצות האלה, גם בכמות הבדיקות, כמות הבדיקות עלו, אנחנו עומדים על סדר גודל של לא סדר גודל, בדיוק 8.71 מאומתים, 8.71% מכלל הנבדקים מאומתים, זה כמעט קרוב 1 ל-10. כלומר, אם ניקח את זה בגדול, על כל 10 נבדקים אחד מאומת. זה כבר מציאות שאנחנו לא יכולים לחיות איתה, וצריך לעשות מעשה. דרך אגב, הדיונים היום מדברים על סגר הרמטי מיום שישי, כולל הכל, כולל תחבורה, כולל בתי ספר, לשבועיים. ברגע שהקבינט יקבל את ההחלטה, אנחנו ניישם, כמובן עם מערך השיטור העירוני והמשטרה. מה אנחנו כן עשינו? כי חשוב, בסוף אנחנו משתדלים לפעול ולא רק לדבר. אז בגדול, נגעתי בזה בקצרה, אבל הפעלת מתחם בדיקות יחד עם פיקוד העורף וכל קופות החולים, חייב פה באמת לפרגן לקופות החולים שעושות מאמץ אדיר, שתבינו, לבדוק 1,500 איש ביום זה טירוף.
לבדוק
1,500 בדיקות, אתמול נעשו בעיר 1,500 בדיקות, זה משהו לא נורמלי, שתבינו איזה כמות אנשים נבדקת. עכשיו במקביל, לא רק זה, להפעיל מתחם חיסוני משותף, כפי שראיתם, ערד נמצאת במקום הראשון בעולם ביחס מתייחסים לכמות אוכלוסייה, וזה גם מאמץ משותף של קופות החולים, הצוותים הרפואיים, עיריית ערד, כמובן על כל מרכיבי הפיקוד העורף. זה מבצע לוגיסטי מטורף. נכון שמי שהגיע אז הוא היה דקה, חיסנו אותו והוא יצא, אבל מאחורי האופרציה הזאת יש אנשים, יש פעילות, יש מערך, וזה קרה אצלנו כי עבדנו נכון, בשיתוף פעולה עם כל הגורמים העירוניים. אנחנו מפעילים בעצם מתחילת מרץ את חמל הקורונה של יור אחראי עליו, בנתונים, מערך בדיקות אפידמיולוגיות יחד עם משרד הבריאות, אנחנו מקבלים גם ממשרד הבריאות, אבל גם מפעילים מערך שלנו על מנת לצמצם את מעגלי ההדבקה ולקטוע את השרשראות, שלא לדבר על מערך המתנדבים שנגענו בזה, יחידת המתנדבים שלנו, יחד עם עובדי עירייה, יחד עם מתנדבים רבים, יד לערד, כל גורם אפשרי. בכל תקופת הקורונה חילקנו 17 טון מזון לנזקקים. זה כמות לא נורמלית. נזקקים, מבודדים, לכל מי שנזקק לשירות. מערך קניות, מנות חמות, סיוע כלכלי, וזה משהו שהוא בסוף יש לו משמעות. וכל מי שהיה צריך... רשועה. כל מי שצריך מזון קיבל בכל השלב הזה. פתחנו שני מלוניות מבודדים, אחת לחרדים בישיבה ואחת במלון מרגוע, כדי להתמודד עם כמות החולים ולהשתתף במאמץ הארצי. אז אלה הדברים. עכשיו, החלטות אופרטיביות, איך נתמודד עם התחלואה עכשיו, אז נגענו, בעצם פתחנו גם את מרכזי החיסונים וגם את מרכזי הבדיקות. ככל שנעשה יותר בדיקות נגיע ליותר אנשים, נגיע לתוצאת אמת. כלומר, אם לא נבדוק, יכול להיות שיש מאומתים שמסתובבים בינינו והם לא יודעים, וממשיכים להדביק. אז נכון שככל שנבדוק יותר נגלה יותר מאומתים, אבל לפחות נוכל לעצור את שרשרת ההדבקה, כי אם אתה מאומת ואתה לא יודע, אתה מדביק. ויש גם כאלה שהם מדביקי על, שזה כלום, יכולים לשבת ותוך שנייה הם מדביקים 30 איש בלי להרגיש בכלל. מעבר לזה, במערכת החינוך, לאור גם כמות הבידודים, אנחנו הקדמנו את מדינת ישראל. כרגע בערד מה שפועל זה מערך הגנים עד כיתות ד', צמצמנו את ההגעה לבתי הספר במשמעותית בחטיבת הביניים ובעל יסודי. מי שמגיע זה בעצם רק חינוך מיוחד ומרתוני בגרויות. ואני אומר, כרגע מיום וב, כנראה ברגע שתתקבל החלטת הקבינט, החינוך יופסק לגמרי לשבועיים, תופסק התנועה הציבורית, יופסק הכל. ואנחנו מקווים באמת שנצליח להשתלט על רף התחלואה המדובר. אבל מפה אני באמת פונה לתושבים. זה בידיים שלנו. כלומר, אנחנו יכולים להסכים עם החלטות הממשלה או לא להסכים, אנחנו יכולים לרטון, אנחנו יכולים לעשות הכל. אבל אני אומר שוב, זה בידיים שלנו. זה כל תושב ותושב שיוצא החוצה, במקום כל הזמן להסתכל על האחר, מה הוא עושה ומה זה עושה. הגעת למקום שיש בו קהל, אל תתקרב,
יצאת מהבית, שיא מסכה. אם אין צורך לצאת, אל תצא. אם אתה לא בא במגע, אז אתה לא תדבק. כלומר, בסוף בהכרח אנחנו נדבקים כשאנחנו עוברים על הכללים. וזה הוכח כבר גם במערכת החינוך שלנו, שהיו לנו, כשהם שמרו על הכללים וישבו גם 25 תלמידים עם מישהו מועמד בחדר ועם מסכות בחדר מעובר, לא נדבקו. ולכן אני אומר, אני יודע שאתם עייפים, אני יודע שכולנו עייפים, כולנו רוצים לראות את זה מאחורינו. אנחנו מסתכלים קדימה ובאמת אפשר לראות בזיק של אופטימיות. אם הקצב הזה יימשך בערד, הערכה היא שבעוד חודשיים 50% מתושבי העיר יהיו בין מחוסנים טבעית כי הם חלו והחלימו, לבין חיסונים רפואיים. וזה כבר משחק אחר. כשנגיע ל-50% הזה, בכלל אנחנו נצליח להשתלט על הדבר הזה ונצליח לפתוח הרבה יותר. אבל עד אז, בחודשיים הקרובים, אנחנו נדרשים להיות אחראים. לא יעזור, לא יעזור לנו. זה, אין דרך אחרת. וכל עוד אנחנו נמשיך להתקהל ובמסיבות ובתפילות ולעבור על הכללים, אנחנו נדבק. אין חוכמות. ראינו את זה באירועי ראש השנה, וראינו את זה באירועי חנוכה. אין חוכמות. זה המצב. ולכן אנחנו פונים אליכם ומבקשים, מעבר לאכיפה, המשטרה והשיטור העירוני זה לא שוטרים וגנבים. אנחנו לא רוצים לתפוס פה אנשים בלי מסכות או לתת קנסות לעסקים. לא רוצים להיות שם. אבל אנחנו נעשה את זה. אנחנו הגברנו את האכיפה, חולקו למעלה מ-300 דוחות בשבוע האחרון. כואב הלב. אבל אין ברירה, מי שלא ממושמע, זה המצב. אבל אנחנו באמת פונים ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם, ואנחנו מקווים שהמדינה, אחד, תקבל את ההחלטות ברורות והחלטיות שיתנו לנו את הכלים להתמודד איתם, ושבאמת ייתנו לנו את הסמכויות. אלה הנושאים שבעצם ההחלטות האופרטיביות שלקחנו, אנחנו מקיימים אותם. אני באמת שוב רוצה מפה גם להחמיא לצוותי הרפואה, לקופות החולים, שכולם פה ברמה העירונית משתפים פעולה בצורה מדהימה, ואלה התוצאות, ברמת חיסונים מטורפת, בתקשורת, בהפעלה של מערכי הביטחון והשיטור ופיקוד העורף, שגם צריך להחמיא לו, שנותן כתף ונרתם לכל משימה, כמובן עובדי העירייה, ובסוף אנחנו כן מצליחים לייצב את העיר עם כל המורכבות. ומפה באמת צריך לשמור על התקנות על מנת להשתלט על הדבר הזה, ואנחנו מקווים מאוד מאוד שבקרוב אנחנו נצא מזה. אז עד כאן הזכירה על רמת התחלואה, ואני סוגר את הישיבה. רגע, לפניכם.
יש שאלה. יש, לא יודע, שבוע, שבועיים, עלייה ניכרת.
כן.
ולהנהלת העיר יש בעצם כל הנתונים לגבי מי ומה. מה המנגנון? איך זה מגיע? ולמה יש לנו עלייה כל כך ניכרת במשך שבועיים? מי הגורמים? ואולי אם אנחנו יכולים לשים אצבע על הגורמים, אנחנו יכולים איזשהו לבודד או איך כן. לעשות עם זה משהו.
אנחנו רואים, שוב, נגענו בזה, ואנחנו עובדים עם הקהילות, אנחנו רואים עוד פעם התחלואה, וזה קורה בכל המדינה, במגזר החרדי היא עולה בצורה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מנסים, שוב, אני לא חושב שמישהו רוצה להיות חולה.
ארצי אנחנו מדברים על בעצם פי חמש.
כן, ביחס לביחס לאוכלוסייה.
כן. גם בערד זה אותו דבר?
בערד אנחנו קרובים למספרים האלה, לצערי הרב. וכן, אנחנו צריכים בסוף לעבוד עם הקהילות. כלומר, בכוח זה לא יעבוד. צריכים להבין גם שיש פה סיכון. יש פה סיכון. בסוף אפשר גם לחלוט ולחלוט קשה. חבר הכנסת דוד ביטן חזר לטיפול נמרץ בגלל החמרה. בסוף זה לא משחק. אני חושב שאף אחד לא רוצה שחלילה מישהו מבין משפחתו ייפגע מהמגפה הזאת.
איך אפשר להיאבק ביבוא של הקורונה מבני ברק מירושלים? אז
נגעתי בעניין הזה. שוב, הסגר המוחלט יעצור את זה, כי אז יש לנו סמכות למנוע כניסה. כמו שסגרנו בסגר הראשון הרמטית, זה נסגר. כל עוד אין סגר מוחלט בהחלטה, זה לא ניתן. אני רוצה לסיים רק בשני ימי הולדת.
השבועיים האלה של הסגר, איך העירייה מתכוננת בקטע של העזרה, כמו שהיה בסגר הקודם, איך זה מתוכנן, מי אחראי, למי מתקשרים?
אז אנחנו שוב, קודם כל המוקד העירוני הוא מוקד להכל, אנחנו ממקדים הכל במוקד העירוני, כל מי שזקוק לסיוע, בנוסף מחלקת הרווחה ושירותים חברתיים ויחידת המתנדבים נכנסת לפעולה, כל מי שיהיה זקוק לסיוע בשבועיים האלה, אנחנו נהיה שם. יש לנו כבר את הרשימות למי נתנו, אנחנו חוזרים לאותם אנשים, אנחנו נשתדל לעשות את המירב בנושא.
היום הגיעו 5 משטחים של מנות מזון יבשות לחלוקה.
אנחנו כבר התפללנו לסגר ויש לנו כבר מזון לחלוקה לשבועיים האלה, התחלה של המזון, אנחנו לא יודעים כמה יהיה חסר, אבל כבר הגיע היום מזון לחלוקה.
אז
מי
שרוצה לעזור,
להתנדב. זה במוקד,
חננאל.
חננאל.
אנחנו נסיים בשני ימי הולדת. להגיד מזל טוב גם צריך אחרי הכל לילידי ינואר, אלכסיי שפושניקוב, מזל טוב.
מזל טוב.
גם אתה?
ודורון אורגיל.
מזל טוב.
תודה רבה. נעלתי את הישיבה, שיהיה לנו לכולם רק בריאות.
אז מה, זה ספרים סגורים?
כי אתה מחכה לסגר כל הזמן.
אין לך מוכר כמה צודקת.
דורון, תסתפר כי אתה מסתיר את
המחכתים. תאמיני לי, חשבתי לפני הסגר, כן יסתפר אותו, אבל יאללה, לא מסתפר.
באיזה תאריך אתה עשתה?
30 לינואר.
אבא שלי גם בינואר. אנחנו נפיץ את זה יחד עם
מרקוד.